אנחנו מזכירים את זה תמיד, זה דבר שחייבים לזכור. אז תמיד משתדלים משהו לבאר בעניין הזה. תניא רב שמעון בן אלעזר אומר, מראה בסוף מסכת מגילה, תניא רב שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, וקללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה. מי תאמה אמר אביי ויתאמה ריש לקיש, כדי שתכלה השנה וקללותיה. כדי שתכלה השנה וקללותיה. אז לכן צריך לקרוא בכללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ובכללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה. אלו שני הזמנים שבהם צריכים לקרוא את הכללות. כללות. אלה התוכחות, התוכחה של בחוקותיי והתוכחה של פרשת כי תבוא. אז כמובן, הרי המכוון הוא לא חלילה, לא מתכוונים הרי לכללות, אלא מתכוונים ל... מתכוונים הרי לדברי הברית. המכוון הוא הכללות האלה. הכללות האלה הם דברי הברית. עניינם של הכללות זה לא בכללות, אלא בדברי הברית שבהם. כמו שכתוב מפורש בפסוק, אלה דברי הברית. כמו שכתוב בסוף התוכחה, אלה דברי הברית. אז הנושא כאן זה דברי הברית. מה שעזרא תיקן להם לישראל, זה תקנה שכדרך, שכל תקנת עזרא של קריאת התורה, התקנה של קריאת התורה היא תקנה לקבוע לדורות, לקבוע באופן קבוע בכלל ישראל, שכלל ישראל ימשיך לקבל תורה. אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים לקבל תורה על ידי, זאת תקנת קריאת התורה. התקנה של קריאת התורה עניינה התקנה לקרוא בתורה עניינה לא תלמוד תורה. תלמוד תורה לא חייב להיות בעשרה. העניין הוא לא תלמוד תורה, העניין הוא עוד פעם לקבל תורה. לקבל תורה, כלל ישראל קיבל תורה ביחד, ואנחנו חייבים בציבור לקרוא בתורה כמעשה המשך לקבלת התורה. מהטעם הזה כתוב בראשונים. מהי טעם הכתוב בראשונים, הם מביאים את זה בשם הירושלמי, שבקריאת התורה חייבים לעמוד על הבימה, צריכים לעמוד שלושה אנשים, העולה, הקורא והאדם השלישי, שהוא זה שדואג, כן, לקרוא למישהו קורא, כן. בכל אופן, שלושה אנשים צריכים לעמוד שם, הקורא, העולה ועוד אחד, וזה צריך להיות מכוון, כתוב כך, כתוב כך, מביאים הראשונים, וזה מובא בשם הירושלמי. זה צריך להיות מכוון כנגד נותן התורה, מקבלי התורה והסרסור. זאת אומרת, מי שעמד באמצע בין הנותן ובין המקבלים. אבל התקנה של עזרא היא תקנה של קריאת התורה, היא לא מצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה לא חייבת להיות בעשרה. אפשר ללמוד תורה גם לא בעשרה. אפשר ללמוד תורה גם בשניים, וגם באחד, וגם ב... קריאת התורה היא רק בעשרה. כלומר, קריאת התורה עניינה שבזה, אז כלל ישראל ממשיך, כן, לקבל תורה. ולכן המנהג שלנו הוא, כן, כל שנה לקבל את התורה כולה מחדש. עוד פעם. אנחנו חוזרים על כל התורה כולה כל שנה. כל שנה זה מערכת שלימה של זמן, ובאותה מערכת של זמן, זמן שלם שעובר עלינו. אז אנחנו שוב חוזרים ומקבלים עלינו את כל התורה כולה. לא נותנים לסדר זמן שלם שיעבור עלינו, בלי שנקבל עוד פעם את כל התורה כולה. זה מנהגם של ישראל. כיוון שקבלת התורה הייתה גם על ידי בריתות, אלו הם הבריתות שנחרטו עם כלל ישראל בקבלת התורה. הבריתות, אלו הם הבריתות, הברית אשר קראתי עמם בחורב, כמו שאנחנו עתידים לקרוא השבוע, והברית שקראת איתנו בערבות מואב, עוד ברית, אלה שתי הבריתות שהן גלויות, הן כתובות בתורה. יש עוד ברית שלישית, כמו שכתוב ברמב"ם, הברית השלישית היא הברית של פרשת ניצבים, שגם היא ברית בפני עצמה, שלישית. לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. על כל פנים, התורה ניתנה ביחד עם דברי ברית, ביחד עם קריטת ברית. וקריטת הברית היא כך, על ידי אותם דברי הברית ועל ידי ברכות וכללות. זאת קריטת הברית. אז כמו שאנחנו חייבים, כמו שאנחנו חייבים לקרוא בתורה בכלל, עצם קריאת התורה, זאת דהיינו, כמו שאמרנו, לקבל תורה, וככה, ככה אנחנו נוהגים, תמיד, בכל שנה ושנה, אנחנו מקבלים עלינו עוד פעם את כל התורה כולה. אז כך, באופן כזה, אנחנו צריכים לקבל עלינו גם את הבריתות. והבריתות האלה מצטרפים לשני הזמנים של קבלת התורה. זמן מתן תורתנו, שזה את זה אנחנו אומרים, בתקנה שתקנו לנו, אנשי כנסת הגדולה, תקנו לנו, זה נוסח התפילה שתקנו לנו, על חג השבועות תקנו לנו, זמן מתן תורתנו. זהו הזמן של מתן תורה, אף על פי שמהתורה שקיבלנו אז, לא נשאר לנו הרבה. מה שנשתייר בידינו, זאת התורה שקיבלנו ביום הכיפורים. אלה הם הלוחות השניים, שאותם קיבלנו ביום הכיפורים. אבל הדיברות ששמענו, זה היה בזמן מתן תורתנו. הלוחות, הלוחות הראשונים שצריכות היו לבוא עם הדיברות שהם כתובים, הדיברות של חג השבועות, הדיברות של סיוון, שהם היו צריכות להיות כתובות, כתובים, הדיברות האלה, שהיו צריכים להיות כתובים על הלוחות הראשונים. את זה הפסדנו, את זה איבדנו. אבל את הדיברות עצמם, הדיברות עצמם שמן. הדיברות. זה מה שנשתייר לנו. זאת התורה שנמצאת איתנו מזמן מתן תורתנו. והתורה שקיבלנו, שנמצאת בידינו, אלה הם הלוחות השניים שהם נמצאים איתנו, ואת זה קיבלנו ביום הכיפור. שני הזמנים האלה הם שני זמנים של קבלת התורה. קיבלנו תורה פעמיים, פעמיים קיבלנו תורה. כיוון שקיבלנו תורה פעמיים, אז אנחנו חייבים על כל קבלת תורה שנמצאת איתנו, אנחנו חייבים גם לבוא בברית. משום שזהו האופן שכך קיבלנו תורה. קיבלנו תורה עם ברית. ודברי הברית הם אלו הברכות והכללות. פירוש המילה ברית, אנחנו חוזרים על זה תמיד, כמו שידוע. פירוש המילה ברית, זאת מילה, כמו שמפרש הרמב"ן, כל ברית שנחרטה, כל ברית שנחרטת, כל ברית, אם רק היא ברית כדינה, אז הברית הזאת זה דבר שהוא מצטרף תמיד לעצם הבריאה של, זה מצטרף לעצם חייו של אותו נברא, כשהוא קורא ברית. הבריתות שקראתנו כביכול עם בורא העולם, כל הבריתות האלה הן בריתות שעניינם הוא, אם כן, אז נמצאת כאן כל הברכה כולה, ואם חלילה לא, אז חלילה, כן. זה הפירוש. הברית הזאת היא קבעה את הבריאה שלנו, שהיא מותנה באותה ברית. מותנה, תלויה באותה ברית. עצם בריאתנו תלויה בבריתות האלה. כל אדם, בדרך כלל, כן, כל אדם קורת ברית. יש הרבה בריתות. הברית היותר, כן, הברית היותר קבועה, שהיא נקראת ברית בלשון הכתוב. אז נישואין. נישואין. האישה, אשתו של אדם, נקראת בלשון הכתוב, אשת בריתך. אשת בריתך. זה כתוב, זה בפסוק, בסוף, מלאכי למשל. שם כתוב דברים, זאת אומרת, הלשון שם היא נוראה, כן. אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. כך כתוב בפסוק. בכל אופן, היא נקראת אשת בריתך. וגם זה כמובן, זה חיבור שהוא מצטרף להיות עצם החיים. זה דבר שהוא... על ידי הברית הזאת, אז איש ואישה, הפירוש של המילה כגופו, זה גם נוגע לדינה. כן. גם נוגע לדינה. האדם לא פסול כקרוב להעיד על אשתו. האדם פסול להעיד על אשתו כבעל דבר. זה כמו שהוא מעיד על עצמו. והגמרא קוראת לזה אשתו כגופו. זאת אומרת, לא... כן, בלשון הראשונים זה נקרא שזאת לא עדות פסולה. זה לא בגדר עדות. בדיוק כמו שאדם לא יכול להעיד על עצמו. עדות, עצם המציאות עדות, היא דבר שבא מחוץ לעצמו של הדבר. עדות באה מבחוץ. עדות תמיד, כן. מעידים מבחוץ. מישהו חיצוני יכול להעיד. הדבר עצמו לא יכול להעיד על עצמו. זה לא, זאת לא עדות, זה לא המושג עדות. אדם לא יכול להעיד לא על עצמו ולא על עצמו מורחב. העצמו המורחב זה אשתו. זה נקרא אשתו כגופו. זאת נקראת אשת בריתך. הבריתות שכביכול בורא העולם קראת איתנו על התורה, הבריתות האלה הן בריתות שמצרפות את התורה לעצם החיים. ולכן, הבריתות האלה, זה עניינם. ברכות אם כן, וחלילה כללות אם לא. משום שזהו. כל דבר שמצטרף לעצם החיים, כשהוא נמצא, אז החיים נמצאים. וכשהוא לא נמצא, אז גם חיים אין. אלו הם הבריתות. בגמרא כתוב שהסיבה שאנחנו צריכים לקרוא את הכללות, אז בגמרא כתוב, לכאורה כתוב בגמרא קצת אחרת. הגמרא אומרת שאנחנו צריכים לקרוא את הברכות וכללות האלו, בשביל שתכלה, ככה לשון הגמרא, בשביל שתכלה השנה וכללותיה. כעת נגמרת שנה, ומתחילה כעת שנה חדשה. מתחילה כעת מערכת זמן חדשה. אז אנחנו רוצים שהשנה הקודמת תכלה עם כללותיה. תכלה השנה וכללותיה. אז כדי שתכלה השנה וקללותיה, אנחנו קוראים את הקללות בסוף, שני סופי שנה. סמוך לעצרת, שזה סוף שנה אחת, סוף מערכת אחת של שנה, וסמוך לראש השנה, שזה מערכת אחרת של שנה. כך אומרת הגמרא. אז אומרת הגמרא, בישלומה שבמשנה תורה, איקה כדי שתכלה שנה וקללותיה. אלא שבתורת כהנים, אתו עצרת ראש השנה היא, האם עצרת היא באמת ראש השנה? לא שמענו אף פעם. אומרת הגמרא, אין, כן, עצרת נמי ראש השנה היא, דתננו בעצרת על פירות העילה. כיוון שכתוב במשנה, שדנים בעצרת על פירות העילה, משום כך עצרת גם היא נקראת ראש השנה. דתננו בעצרת על פירות העילה. באותה משנה כתוב שדנים בחג על המים, ובפסח דנים על התבואה, ולא שמענו שקוראים להם ראשי שנים. פסח לא ראש השנה, סוכות לא ראש השנה, ראש השנה ועצרת הם שניהם ראשי שנים. ראש השנה הוא ראש השנה משום שדנים את האדם, זה מובן. עצרת גם היא ראש השנה, כי דנים את פירות האילן, פירות האילן, כך. אז זה שדנים את פירות האילן עושה את עצרת לראש השנה. מה שדנים על המים בסוכות ודנים על התבואה בפסח, זה לא עושה את זה לראש השנה. פירות האילן עושה את זה לראש השנה. אז אנחנו צריכים שני דברים לבאר. גם את השם ראש השנה של עצרת, וגם את העובדה שהגמרא לא משתמשת. לכאורה נראה שהגמרא לא מתכוונת להסבר שאנחנו אמרנו פה. הגמרא היא לא מדברת מצד דברי הברית, אלא הגמרא מדברת כדי שתכלה השנה וקללותיה. אז כך, כתוב הפסוק בששת ימי בראשית, בבריאת האדם. אז כתוב, וייצר, השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. וייצר, יוד, יוד, צדי, ריש. כתוב, וייצר בשני יודים. אומר על זה רש"י, אומרים על זה חז"ל. וייצר שתי יצירות. ייצר. בשני יהודים, זאת אומרת, כדי לרמוז לנו, לומר לנו שהאדם נוצר יצירה כפולה, שתי יצירות יש ביצירת האדם. יצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא. האדם נוצר כאילו שתי יצירות. יצירה של הקיום, חיי העולם הזה, זאת כל המערכת של חיי העולם הזה של האדם. יצירה לעולם הבא, זאת יצירה בפני עצמה. ואת זה כביכול, את שניהם כביכול יצר בורא העולם. שני הדברים האלה נמצאים ביצירת האדם. עכשיו, הדבר מובן, בעצם, הדבר מובן מאליו. דבר מובן. ראש השנה, שהוא יום יצירת האדם בעולם הזה, הוא היום שעליו נאמר, עליו אומרים חז"ל, זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון. זהו היום של בריאת האדם, זהו היום השישי של מעשה בראשית. כמו שידוע, בחפי באלול נברא העולם, אחד בתשרי הוא היום השישי של מעשה בראשית, שאז נברא האדם, ולכן, כן, האדם נידון ביום בריאתו. כדרך שכל הדברים הנידונים בעולם, נידונים בזמן יצירתם. בזמן הביקורים של פירות האילן, אז דנים את פירות האילן, בזמן תחילת הקציר, התחלת התבואה, אז דנים את התבואה, את המים דנים, בזמן שהמים מתחילים להגיע, הזמן של המים. את האדם דנים בזמן יצירתו של האדם. כל אחד נידון בעת יצירתו. עת יצירתו זהו הזמן שבו כביכול שוקלים כן לברוא את כן לברוא את היצירה הזאת או לא לברוא את היצירה הזאת. תמיד, כן. כל מעשי בראשית, בכולם, אז כביכול בורא העולם נמלח בבית דינו, נמלח במלאכי השרת, נמלח בפמליה של מעלה, כמו שכתוב בחזה. אז בורא העולם עשה את הכל בשיתוף, בצירוף, נמלח. והפירוש, תמיד יש נידון, יש מי שאומר כן, יש מי שאומר לא, יש מי שאומר כן ייברא ויש מי שאומר אל ייברא. ובדבר הזה, כן, בדבר הזה, זאת היצירה וכאן נמצא הדין. יצירת, זאת אומרת, חייו של אדם נוצרו בראש השנה. זהו היום השישי של מעשה בראשית, ואז נוצר האדם. האדם בעצם נוצר אז כדי לחיות לעולם. וכביכול בורא העולם שם אותו בגן עדן, אבל הוא גורש משם. גורש משם, באופן שלא נשלמה יצירתו לעולם הבא, לא נשלמה אז, משום שהדבר הזה היה רק זמן קצר, כמה שעות. אז האדם נוצר שלם, והוא נוצר גם בעולם הזה וגם לעולם הבא, אבל הוא קלקל, קלקל, וכביכול בורא העולם הניח עליו כפו ומיעתו. הוא קלקל ובורא העולם מיעת אותו, צמצם אותו, הקטין אותו, הקטין אותו מה... לקח ממנו את המציאות הגדולה, הגבוהה, השלימה שהוא היה בה. וגם הוא נתגרש מגן עדן. באופן שהיצירה שלו לעולם הבא לא נשלמה אז במעשה בראשית. היא התקלקלה, נפגמה. היא נשלמה בזמן שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכן. אז נשלמה אותה יצירה. היצירה לעולם הבא נשלמה אז. נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכן. אז נשלם היוד השני של ויצא, באופן שיצירת האדם נגמרה בשני הזמנים האלה. בראש השנה חלק אחד של היצירה, שהוא לא נלקח ממנו, אותה יצירה של מה שנקרא יצירה לעולם הזה. היצירה הזאת נשארה איתו והיא נמצאת איתו. היצירה לעולם הבא היא צריכה הייתה לחכות לזמן של קבלת התורה. כמו שאמרנו, של נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכן. באופן שבטבע הדברים, שני הימים האלה הם ימי דין, ימי דין. הדין שבראש השנה, זהו הדין בעת יצירתו לעולם הזה, ויושבים, דנים, מי יחיה, מי ימות. מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי בזה ומי בזה, מי יעני ומי יעשר, יעשיר. מי ישפל ומי ירום וכולי וכולי. הכל כמו ש, כן, כמו שגילו לנו חזר רבותינו. כל מה שנוגע לכל המערכת של חיי העולם הזה, כל זה נידון אז. אבל אמור מעתה, כיוון שהמערכת עצרת גם היא נתפסת כראש השנה, משום שבעצרת דנים על פירות האילן. אז הפירוש שאנחנו, הרי המדובר, הנושא כאן זה לא ראש השנה כחג, אלא ראש השנה כיום הדין. ולכן אנחנו מעוניינים, אנחנו רוצים שתכלה השנה וכללותיה. דהיינו שנהיה נידונים לברכה. הדבר הזה עצמו קורה גם פה. זה עצמו, היום הדין הזה קורה גם בעצרת. יום הדין הוא בעצרת גם. יום הדין של עצרת, אותו יום דין, אותו יום דין של עצרת. זהו יום הדין של הוייצר, של היוד השנייה של וייצר, של היצירה לעולם הבא. זה לא כל כך מודגש. אנחנו יודעים שבראש השנה הדין הוא עסק גדול. זהו העסק הגדול של כל חודש אלול, של ראש השנה, של עשרת ימי תשובה, של יום הכיפורים. זה עסק. כאן יש לנו יום הדין שאנחנו באיזה אופן שהוא, אנחנו עוקפים אותו, אנחנו לא מתייחסים אליו כאל יום הדין. מפורש בגמרא, זה מפורש, כן, שהיום הזה הוא יום דין, יום דין. לכן צריך לדאוג שתכלה השנה וכללותיה, משום שעצרת היא גם ראש השנה, משום שהיא גם יום דין. וכשאומרים על פירות האילן, אז מתכוונים ליום דין של על פירות האילן. כפי הנראה, בפסוק כתוב, הייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. כתוב שגן עדן היה גן, גן. וגן, מדובר על גן של נטיעות, גן של עצים, גן צומח עצים. וכמו שכתוב מפורש בפסוק, מכל עץ הגן, אכול תאכל, עץ הגן. אז הגן, אותו גן עדן, אותו גן עדן, שזהו הדבר המובטח לנו לעולם הבא, אותו גן עדן, זהו המקום שכביכול בורא העולם יצר שם את האדם. וישם שם את האדם אשר יצר. ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. והאדם נברא והונח בגן עדן. שם מקומו. וכשדנים אותנו על פירות האילן, אז דנים אותנו עד כמה אנחנו עושים פירות באילנות ההם. עד כמה אותם אילנות עושות פירות על ידינו. אותם אילני גן עדן. זה הרי ברור, כן. זה המדובר פה. זה מה שהגמרא אומרת. עצרת גם הוא ראש שנה, דתננו בעצרת על פירות האילן. דהיינו, דנים אותנו על פירות האילן. והאילן, האילן הגדול, האילן הגדול הוא אותו, אותם אילנות, שם, באותו מקום. שהוא המקום ששם צריכים לגדול הפירות של כל מעשינו כאן. כל מה שאנחנו עושים כאן, אז צריך לתת פירות שם. היינו, כשדנים אותנו על פירות האילן, דנים אותנו, פשטות, כן, דנים אותנו על מצבנו בעולם הבא. דנים אותנו איך אנחנו נראים שם, מה יש מאיתנו, מה הצלחנו לעשות שם, באותם אילנות, כן, כמה פירות הצלחנו שם לגדל. על זה דנים אותנו. ולפי מה שהצלחנו לגדל שם, כך ייתנו לנו עוד ועוד. זאת אומרת, כך יוכרע הדין שלנו. אם אנחנו נשארנו הרבה פירות שם, אז ייתנו לנו הזדמנות לעוד הרבה פירות שם. זה נקרא בעצרת על פירות האילן, ולכן זאת נקראת שנה חדשה. משום שמכאן ואילך, אחרי הדין הזה, אז מכאן ואילך, אז אנחנו קיבלנו, שוב חזרה אלינו, אותה יצירה לעולם הבא שנוצרנו. ואותה יצירה לעולם הבא, היא זאת שתהיה לנו עד השנה הבאה. אם יוכל מישהו להביא לי גמרא עבודה זרה, פשוט שכחתי לבקר. יש. תודה. במשנה בסוף פרק שני בעדויות כתוב דברים בשם רבי עקיבא. הפרק מסתיים, אף הוא היה אומר חמישה דברים של י"ב חודש. אז כתוב כאן משפט דור המבול 12 חודש, משפט איוב 12 חודש, משפט המצרים 12 חודש, משפט גוג ומגוג לעתיד לבוא י"ב חודש, משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש. רשעים נידונים בגיהנם י"ב חודש. שנאמר, והיה מדי חודש בחודשו. בפסוק כתוב, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו. אלה הפסוקים האחרונים של נבואת ישעיהו. והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני נאום השם. ובהמשך כתוב, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. זאת הנבואה האחרונה של ישעיהו. וכדי לא לסיים בדבר קשה כל כך, אז אנחנו מסיימים עוד פעם ואומרים, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני נאום השם. מדי חודש בחודשו זה הכוונה, זמן שאותו חודש חוזר על עצמו עוד פעם. זה י"ב חודש. זה נקרא תאריך שלם, שנה. זה זמן שלם. בזמן שמגיע עוד פעם, זה נקרא מדי חודש בחודשו. כשחוזר אותו חודש לאותו תאריך עוד פעם אחת, זה נקרא שעבר סדר זמן שלם. מעגל שלם של זמן. וכשעובר מעגל שלם של זמן, אז מכאן ואילך זה זמן חדש. אז מי שנידון, כן, מי שנידון, אז הוא נידון רק למשך הזמן הזה. ואחרי שהוא נידון למשך הזמן הזה, אז הוא יצא ידי הדין, כן? הוא קיים את דינו. אבל דנים תמיד מישהו, כשדנים אותו, דנים אותו למשך זמן שלם. דנים אותו למשך זמן אחד. דנים אותו למשך זמן אחד שלם. זהו הדין. וכשהוא גומר את סדר הזמן הזה, אז הוא יצא, כן, גמר את דינו. לא דנים אותו ליותר מזה. לא דנים אותו ליותר מזה. תמיד דנים אותו לסיבוב שלם של זמן. דהיינו, כביכול בורא העולם, אף פעם, אף פעם, תמיד בכל שנה ושנה, אז הכל מתחדש. הכל מתחדש, הכל נידון מחדש. הכל נידון מחדש, בכל שנה ושנה, דנים את כל ענייני העולם, הכל נידון מחדש. וכאשר דנו, כן, את מי שדנו אותו. אז דנו אותו תמיד לשנה. זה סדר זמן שלם. כשעוברת שנה שלמה, אז נגמר דינו של אותו אדם. אז הוא, כן, הוא קיים את דינו. כעת צריך לדון אותו מחדש, אבל כעת כבר דנים אותו כמישהו שהוא כבר, כן, ריצה את דינו. לכן משפט רשעים בגיהנם, י"ב חודש. וזה נלמד מבעיה מדי חודש בחודשו. דהיינו, כשמגיע עוד פעם אותו תאריך בחודש, פירוש הדבר שמתחיל סדר זמן חדש. כעת מתחילה מערכת זמן חדשה. זהו הדין, י"ב חודש. מעגל שלם, כן, מעגל שלם של זמן. היקף שנה. רבי יוחנן בן נורי אומר, כתוב במשנה, בהמשך, מן הפסח ועד העצרת, שנאמר הוא מדי שבת בשבתו. כלומר, יש, בפסוק הרי כתובים שני דברים, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו. אז יש מקום, חודש בחודשו, הדברים ברורים, חודש בחודשו זה הכוונה, שאותו תאריך מגיע עוד פעם, בחודש, בשנה הבאה, באותו חודש, כשמגיע עוד פעם אותו תאריך, פירוש הדבר שעברה השנה. מדי שבת בשבתו, כיצד זה יתקיים? כן. השבת לא קובעת בתאריכים. מה זה מדי שבת בשבתו? אז אומר רב יוחנן בן נורי, מדי שבת בשבתו זה, יש לנו שתי שבתות, שגם הן התחלה וסוף, ומערכת שלימה של זמן. מערכת שלימה של זמן. זמן שלם. ממוחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, עד ממוחרת השבת השביעית. זה גם נקרא מדי שבת בשבתו. והפירוש, אלו שתי שבתות שתלויות זו בזו. איפה יש לנו שתי שבתות שהן תלויות זו בזו? מה זה מדי שבת בשבתו? דהיינו, השבת השנייה היא שבתו של השבת הראשונה. איפה יש דבר כזה? שתי שבתות דטליאן אהדדי, שהן תלויות אלו באלו. שבת ועוד שבת. והן תלויות, הן יחד, הן באות ביחד. תלויות זו בזו. זה מפסח ועד עצרת. דהיינו מהשבת של תחילת הספירה, עד השבת של סוף הספירה. מדי שבת בשבתו. החידוש שכתוב פה, כן. רב יוחנן בן נורי, כשהוא אומר, כן, ידוע שבעניינים האלה, כן, זה כבר כתוב ברמב״ם, שבמיני מחלוקות כאלה אין אף פעם הכרעות להלכה. אף פעם לא מוכרע דין להלכה. וזה דבר ידוע, זה דבר שהוא שגור בפי רבותינו, שבכל המחלוקות האלה, אז שניהם אמת. כל פעם שהנידון הוא לא נידון איך עלינו להתנהג, מה עלינו לעשות, אלא שהנידון הוא גילויים של דברי תורה, אז זה מגלה תורת אמת, וזה מגלה תורת אמת, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. רב יוחנן בן נורי מגלה עוד היקף שלם של זמן. ההיקף השלם של הזמן שרב יוחנן בן נורי מגלה, זה מהפסח ועד עצרת. דהיינו, מתחילת הספירה ועד סופה. זה דבר שהוא עומד במקום שנה שלמה. אבל אם נחזור לפסוק, אז כתוב, הרי הפסוק מדבר על אלה הפושעים בי, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. ועל זה אנחנו מסיימים, וחוזרים עוד פעם, והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר, כל בשר, יחזור ויבוא להשתחוות לפני נאום השם. זאת אומרת, הם קיבלו את דינם, והם חוזרים עם כולם יחד. אז כתוב כאן ששתי מערכות של דין עוברות על בני אדם. דין אחד שנקרא מדי חודש בחודשו, וזה היקף של שנה שלמה, ודין נוסף שנקרא מדי שבת בשבתו. גם זה דין, מדי שבת בשבתו, עוד דין. שעובר על בן אדם, וזה גם זמן חדש. כאן שוב מתחדש עוד זמן. סדר זמן חדש. הזמן הזה כל כולו 50 יום, מן הפסח עד עצרת. אבל הרי מפורש כאן, כן, גם פה מפורש, שהזמן הזה הוא ימי, הזמן הזה הוא זמן של דין. האדם נידון בזמן הזה, כשם שהאדם נידון פה, כך האדם נידון שם. והדין הוא דין על שנה שלמה, דנים על השנה. כאן דנים מן הפסח ועד העצרת, גם פה דנים, מדי שבת בשבתו. אז גם יבוא כל בשר, יש אפשרות כעת, משבת זאת עד שבת זאת, יש אפשרות לבוא ולהשתחוות לפנינו, אומה שם. דהיינו למצות את הדין, לחזור, לחזור למצות את הדין, ולהיות, כן, כאילו אחרי שריצינו את הדין. זה מה שכתוב כאן, זה, הרי זה מה שרבי יוחנן בן נורי אומר, זה מה שהוא לומד ממידי שבת בשבתו. אז אם נרצה לדקדק יותר, לראות על מה, על מה, על מה אנחנו נידונים בשני הדינים האלה. זה לא ייתכן שנהיה נידונים על אותו דבר. אנחנו הרי, כשנידונו בראש השנה, נידונו לכל השנה. וכעת אנחנו שוב נידונים לשנה. זה שוב ראש שנה. עד שם הדברים האלה יחזרו על עצמם בשנה הבאה, ושוב יבוא פסח, ויהיה מפסח ועד עצרת, ויהיה חידוש. תהיה שנה אחרת. בירושלמי, בראש השנה, בפרק רביעי, הלכה ח', כתוב, רבי משרשיה בשם רבי אידי, בכל הקורבנות כתיב ח'. היינו, בכל הקורבנות כתוב, בקורבנות הרגל כתוב, ועשיתם שעיר עזים חת וחטאת. בעצרת, דהיינו בחג השבועות, זה החג היחידי, המועד היחידי, שלא כתוב בו ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת, אלא ועשיתם שעיר עזים אחד. לא כתוב לחטאת. אז כתוב, בכל הקורבנות כתיב חטא, ובעצרת אין כתיב חטא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ככה אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם, כאילו לא חטאתם מימיכם. כיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, אז אני מעלה עליכם כאילו שמעולם לא חטאתם. אין מקום להגיד חטאת, בזמן שכשאנחנו נמצאים כעת, במצב של עכשיו שאנחנו נמצאים, אז אנחנו נראים כאילו שמעולם לא חטאת. אנחנו לומדים מזה שישנם שני מהלכים, שני מהלכים איך להתכפר מחטאים. אופן אחד להתכפר מחטאים, זהו האופן הידוע, הרגיל, הקבוע, תשובה. תשובה, אדם חוזר בתשובה והוא מתכפר. מתכפר לו, תשובה מועילה לכל החטאים כולם. הסדר הזה של תשובה, זהו הסדר ש... כן, זהו הסדר שקורה, שהוא נמצא. כן. איתו, עליו אנחנו נידונים בראש השנה. כך אנחנו מתכוננים לראש השנה. ראש השנה הוא הראשון לעשרת ימי תשובה. זהו יום הדין על עד כמה אנחנו קשורים לחטאים שלנו, ועד כמה אנחנו מנתקים את עצמנו מהם. עד כמה אנחנו לא קשורים לחטאים האלה, אנחנו מתחרטים עליהם. הם כאילו לא שלנו, זה לא אנחנו, זה לא אנחנו. זאת תשובה, ועל זה דנים אותנו. דנים אותנו עד כמה אנחנו מחוברים לחטא. מחוברים לחטא זה הכוונה, אנחנו קשורים אליו, רוצים בו, בוחרים בו, הוא, כן. הוא כאילו מייצג אותנו. זה אנחנו. אם זה אנחנו, אז זה לא טוב. אבל כשאנחנו עומדים בראש השנה לפניו, ואנחנו אומרים, זה לא אנחנו. זה לא אנחנו. החטאים האלה הם לא. זה לא אנחנו. רצוננו בעצם לעשות רצונך. החטאים האלה הם באים מהשאור שבה ישאו, משעבוד מלכויות. זה דברים שהם לא אנחנו. אנחנו לא מזדהים איתם. הם לא אנחנו. זאת התשובה, על זה אנחנו נידונים בראש השנה. עד כמה אנחנו שייכים לחטא, עד כמה אנחנו לא שייכים לזה. כל מי שמנתק את עצמו מהחטאים. חזל אומרים על הפסוק, בתהילים, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. נשוי פשע. אומרים על זה חזל. אשרי מי שמנסה את עצמו מאבונותיו. אשרי מי שהוא גבוה מאבונותיו. אוי לו למי שאבונותיו גבוהים ממנו. אם האבונות הם גבוהים ממנו, הוא תחתיהם, נמצא תחתם. אם הוא נמצא תחתם, זה לא טוב. כמובן. הוא חייב להיות מעליהם. הוא נכשל בהם, זה נכון. כן? ודאי, הוא יודע, הוא יודע היטב שהוא נכשל בהם. אבל הוא מסתייג, זה לא הוא. זה לא הוא, זה לא אני, זה לא אני. זאת תשובה. זאת תשובה, ועל המערכת הזאת אנחנו נידונים בראש השנה. על זה אנחנו נידונים בראש השנה, נכתבים בראש השנה ונחתמים ביום הכיפורים. זה שייך לימי התשובה. זהו הדין. הדין של עצרת. הדין של מדי שבת בשבתו, הדין של מה שנקרא עצרת נע מראש השנה, דתננו בעצרת על פירות האילן, הדין הזה הוא דין עד כמה, עד כמה אנחנו מקבלים עלינו עול תורה. עד כמה אנחנו מקבלים תורה. לא, בלי שום התייחסות לחטא. בלי שום התייחסות לחרטה, בלי שום התייחסות להזדהות עם חטא. עד כמה, כן, אנחנו מצרפים את עצמנו לזמן מתן תורתנו. בקבלת התורה כתוב, חזל אומרים, מפורש בגמרא, פסקה זו המתן. קבלת התורה היה מצב שאז, באותו מצב כשעמדנו בו, אז כל זו המה פסקה מאיתנו. זאת אומרת, ההפקעה מחטא במצב של קבלת התורה לא באה על ידי מהלך של תשובה. זה לא באה על ידי מהלך של חרטה. זה לא באה על ידי מיני אמירות שזה לא אני בעצם. האני הפנימי האמיתי שלי לא רוצה בזה, מתחרט מזה. לא זה המהלך שעל ידו אנחנו יכולים להתנתק מהחטא. המהלך בקבלת התורה להתנתק מהחטא, זה לחבר את עצמנו, לצרף את עצמנו להר סיני. ובזה, אז מתקיים בכל אחד ואחד מאיתנו. פסקה זו המתן. אמר הקדוש ברוך הוא, כיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם, כאילו לא חטאתם מימיכם. זאת אומרת, כאן ההפקעה מהחטא היא הפקעה בעל תשובה לעולם, כן, הרי ככה הדין גם, בעל תשובה אפילו בתשובה מאהבה, שזדונות נעשים לו כזכויות, אי אפשר לומר עליו כאילו לא חטאתם מימיכם. זה לא. אם היה כאילו לא חטאתם מימיכם, אז גם הזכויות היו בטלות. זה לא, זה אי אפשר. הוא חטא וחזר בתשובה. את העובדה הזאת אי אפשר למחוק. זאת אומרת, את העובדה שהוא חטא אתמול, היום הוא נקי, כן? היום הוא נראה כמי שגם אתמול לא חטא. אבל אני לא יכול להגיד שאתמול הוא לא חטא. זה גם אי אפשר. המעלה הזאת שנקראת כאילו לא חטאתם מימיכם, אין אותה אף פעם, אפילו לא ביום הכיפורים. שם כן מקריבים חטאת. ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם. אבל זה לא מגיע ללא חטאתם מימיכם. כאילו לא חטאתם מימיכם, זה הכוונה. המציאות, כשמקבלים תורה באמת, אז המציאות של חטא הופכת להיות דמיון. הופכת להיות, זאת לא מציאות. דבר כזה אין. זה פשוט איננו. הדבר הזה לא קיים. אם אנחנו מקבלים כראוי את התורה כמו שהיא התקבלה בהר סיני, התורה כמו שהיא התקבלה שם, היא התקבלה כעובדה, כעובדה. כבר אמרנו, כשהקדוש ברוך הוא אמר, לא תישא את שם השם אלוקיך על השווא, זה לא ציווי שאומרים לנו, אתם תתנהגו כך או תתנהגו כך. זאת קביעת עובדה, אתה לא תישא את שם השם אלוקיך על השווא. אתה לא תרצח. הדברים ניתנו כעובדה קבועה, קיימת. אתה לא תרצח, אתה לא תגנוב, אתה לא תנאף, אתה לא תענה ברעך את שם. הדברים האלה נאמרו כעובדה קיימת. הדברים נאמרו מפי הגבורה. זאת עובדה קיימת. כשאמר הקדוש ברוך הוא, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז זאת לא הזהרה. כמו שהמילים אנוכי השם אלוקיך זה לא ציווי. אנוכי השם אלוקיך זה גם נאמר כעובדה. זה נאמר כעובדה. זה לא נאמר בצורה של עשה או אל תעשה. זה נאמר כעובדה. אנוכי השם אלוקיך זאת עובדה. ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת גם עובדה, באותה מידה. מפי הגבורה שמענו. מפי הגבורה שמענו, פירוש. הדברים האלה נאמרו כמציאויות. הם לא נאמרו כציוויים. הם נאמרו כעובדות קיימות. ברגע שהעובדות האלה הופכות להיות העובדות, זה הקיום. זה הקיום. אז אין מקום לעובדות אחרות. כל עובדה אחרת מתבטלת ממילא, כי אין לה איפה להיות, אין לה מקום בכלל. מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, זאת אומרת, מי שמקבל דברי תורה באמת, תופס את נקודת המציאות שנתחדשה בקבלת התורה. חי, מצרף את עצמו לאותה המציאות. אז כל המערכת האחרת, הופכת להיות לא מציאות, היא הופכת להיות דמיון, היא הופכת להיות הבל, שטות. היא איננה בקיצור, היא איננה, היא לא קיימת. ולא שהיא לא קיימת כעת, היא בלתי אפשרית. היא בלתי אפשרית. זה נקרא מעלה אני עליכם, כאילו לא חטאתם מימיכם. זאת אומרת, מה שמתבאר כאן בדברי הגמרא והמשנה הזאת בעדויות. מתבאר כאן אנחנו חיים בעצם, כן? אלו הם שני המסלולים. אחד מהם ראש השנה שלו זה ראש השנה, אחד מהם ראש השנה שלו זה חג השבועות, זמן מתן תורתם. בראש השנה אנחנו נידונים במהלך, במסלול, איך נקרא לזה, של מה שנקרא תשובה. תשובה ולא תשובה. כן. כאן, בזה אנחנו נידונים. המהלך של עצרת, של חג השבועות, המהלך שאנחנו עוברים מפסח ועד עצרת, המהלך הזה זה מהלך שמביא אותנו למציאות אחרת, שם אותנו בתוך מערכת אחרת של קיום. אנחנו בתוך הוויה אחרת. כך, בוודאי שאנחנו לא יכולים להגיע בחזרה למעמד הר סיני. אם נגיע בחזרה למעמד הר סיני, כמו שאנחנו לא יכולים ביום הכיפורים לחזור בתשובה עד שיתבטל החטא לגמרי ונחזור לחיות חיי עולם, זאת אומרת לבטל את גזירת מיטה לגמרי, כך אנחנו גם בחג השבועות לא יכולים לעשות את זה. אבל להשתייך לזה אנחנו יכולים, ועד היום יש לנו שני ראשי שנים. שני ראשי שנים ושתי מערכות של דין. אלה שתי מערכות של דין. כך, מערכת אחת נמצאת את הכללות שאנחנו עומדים לקרוא בשבת, בשבת הזאת, הברכות והכללות. זה מתחיל, אם בחוקותיי תלכו. כתוב על זה ברש"י, בתורת כהנים. יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, הרי קיום המצוות אמור. המה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו? כאן מתחילים הברכות. כאן מתחילה התוכחה בברכות. ואחריה, ואם לא תשמעו. המה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה? זאת, כאן נמצא המהלך של הברכות והכללות האלה. כן עמלים בתורה או לא עמלים בתורה. כן מחוברים לתורה חיבור אמת. חיבור שאנחנו את כוחנו נותנים לה. הפירוש של תהיו עמלים בתורה. איך זה כתוב באם בחוקותיי תלכו? הרבה שואלים את זה. איך זה כתוב באם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה? אבל כמובן, הדברים פשוטים. הדברים ברורים. בחוקותיי תלכו, זה נקרא, שזאת תהיה מסגרת המציאות שלכם. זה נקרא שתהיו עמלים בתורה. שתהיו עמלים בתורה, זה הכוונה. העניין שלכם יהיה בה, את הכוחות תיתנו לה, למענה. היא תהיה חייכם. זה נקרא תלכו. תלכו זה הכוונה. אדם מהלך בתוך המקום שבו הוא נמצא. המקום שבו האדם מהלך, שם נמצאים חייו. האדם חי בתוך המסגרת הזו. זאת מסגרת החיים שלו. אם בחוקותיי תלך. על זה אנחנו נידונים כעת, בזמן הזה, בעצרת על פירות האילן. הזמן של מתי הוא, איפה אנחנו מוצאים שפירות האילן מחוברים אלינו? זה, אנחנו מוצאים את זה באשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. אז כאן אנחנו הקרקע של אותם פירות אילן. יש בתוכנו נטיעה. נטעו בתוכנו חיי עולם. אז כאן הדין שדנים על פירות האילן, דנים בזה אותנו. אנחנו הנידונים. בעצרת על פירות האילן. האילן. חיי עולם נטע בתוכנו. אותם חיי עולם נטע בתוכנו זה, ויטע השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצא. כשהאדם גורש מגן עדן, אז כשכביכול בורא העולם נתן לנו תורת אמת, אז הוא שם את הגן בנו. נטע בנו חיי עולם. שם את הגן עדן בתוכנו. הוא נטע את הגן עדן בתוכנו. נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. על זה אנחנו נידונים בחג השבועות. הלכנו לקראת זה, הלכנו לקראת להיות מקבלי תורה ולהיות אלו, להיות קרקע, שבקרקע הזאת ניטעים אותם אילני גן עדן. אותם אילנות שהם חיי עולם, הם האילנות שניטעים בנו. על זה דנים אותנו. על זה אנחנו נידונים. יום היצירה של היוד השנייה, של הויצר של האדם. היוד השנייה נוצרה בעצרת, בחג השבועות. כאן כביכול, כן, בזמן הזה, כאן נשלמה יצירת האדם. חיי עולם נטע בתוכנו. כאן נשלמה היצירה. וכאן בזמן הזה, במועד הזה, כשנשלמה יצירת האדם, אז כביכול בורא העולם דן את האדם בבחינה הזאת, שכעת הוא נשלם. באותה בחינה. כעת הוא נידון על החיי עולם נטע בתוכנו. ומכיוון שחיי עולם הם מלכתחילה ניטעו בעולם, נבראו כעצים. אלה הם עצי גן עדן, אילנות גן עדן. כך נראה חיי עולם. אלו הם האילנות שניטעו בנו בזמן מתן תורה. על זה דנים אותנו, על פירות האילן. כל המהלך, כל המהלך של התוכחה של פרשת בחוקותיי, עניין התשובה לא מוזכר פה. וכתוב פה, כן, כל מה שכתוב, ההבטחות בסוף התוכחה, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור, והארץ תעזב מהם, ותירץ, ותירץ את שבתותיה בהושמה מהם, והם ירצו את אבונם. יען וביען במשפטי מאסו, ואת חוקותי גאלה נפשם. ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, לאפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. וזאת ההבטחה הגדולה, וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוקים אני השם. זאת ההבטחה הגדולה, וכך נגמרת התוכחה, אותה תוכחה. זו התוכחה שאנחנו צריכים לקרוא, אילו הם הכללות כאילו, או כמו שאמרנו דברי הברית, נראה, שצריכים לקרוא לפני עצרת. התוכחה השנייה היא מסתיימת, קודם כל היא מסתיימת בלי שום הבטחה, היא מסתיימת בדברים קשים ואין בהם אף דברי נחמה. שום דברי נחמה אין שם. הנחמה היא אחרי התוכחה, אחרי הברית של ניצבים, אז מתחילות ההבטחות של באחרית הימים, והשבות האל לבביך, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, שם כתובה פרשת תשובה. כל פרשת תשובה כתובה שם, בהמשך לכללות שבמשנה תורה. שם כתוב תשובה. אלה דברי הברית שצריכים לקרוא לפני ראש השנה, ואלו דברי הברית שצריכים לקרוא פה. להיות כעת, בזמן הזה, לפני עצרת. אלו דברי הברית לברית הזאת, למציאות הזאת, לאופן הזה של פרישה מחטא. לאופן הזה של תכלה השנה וכללותיה. שני אופנים יש איך להסתלק או לסלק מאיתנו את כללותיה של השנה. תכלה השנה וכללותיה. כשאנחנו קוראים את דברי הברית הזאת, אנחנו מצרפים את עצמנו לברית של קבלת התורה. כשאנחנו קוראים את דברי הברית של ראש השנה ויום הכיפורים, שם אנחנו מצרפים את עצמנו לאותה חזרה בתשובה. לאותה חזרה בתשובה, שהיא ההתחלה של אחרית הימים. ממנה, כן, ממנה יגיעו, ממנה נגיע לימים, לאחרית הימים. עוד פעם, אני חוזר, הירושלמי מגלה לנו, לא כתוב חטא בעצרת. חטא כתוב ביום הכיפורים. אם זה שיום הכיפורים מחפר לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. תתהרו מהחטאים, אבל בשום אופן לא, כאילו לא חטאתם מימיכם. על ידי יום הכיפורים אנחנו לא יוצאים מאותה מציאות שהחטא נמצא בה. הכיפורים, פירוש המילה כיפורים זה כינוח. כיפורים זה, כן, לסלק מעלינו, לנקות מעלינו דבר. אתמול היינו מלוכלכים, כעת אנחנו מתנקים. לפני השם תתהר. אתמול היינו במציאות אחת, כעת אנחנו במציאות שנייה, שהמציאות של אתמול לא קיימת במציאות של היום. היא איננה, היא לא פה. אלו שני אופנים של הסתלקות נרה, שני אופנים של תכלה שנה וכללותיה. הכללות הן כולם דבקות בחלקים הרעים, בחלקים הלא נכונים, בחלקים החולים שלנו. לשם מדבקות כל הכללות. אנחנו יכולים להתנקות מהם, ואנחנו יכולים להפקיע את עצמנו מהם, על ידי שאנחנו שמים את עצמנו במציאות שהיא לגמרי אחרת. כאן, החלק הזה זאת הלכה למעשה. זאת הלכה למעשה. זה כתוב בירושלמי. אנחנו יכולים להגיע בחג השבועות, בעצרת, כלל ישראל יכול להגיע למצב שלא ייזכר עליו חטא. זאת אומרת, שהוא יהיה נחשב כמי שלא חטא מימיו. כמו שכתוב במשנה, כל אדם חייב לעבור שני דינים. שני דינים כל אחד חייב לעבור. דין אחד שנקרא מדי חודש בחודשו, זהו הדין של ראש השנה. ועוד דין שנקרא מדי שבת בשבתו, מן הפסח ועד העצרת. גם זה משפט. פה אנחנו חייבים לחזור למציאות האמיתית שלנו, למקום שהוא בית חיינו, המקום שהוא המקום שבתוכו אנחנו חיים. שתי המערכות האלה, בשתיהם אנחנו צריכים לתקן, לחזור למצב האמיתי שלנו. המצב האמיתי שלנו זה, קודם כל, חוסר, זה דבר ראשון, זה דבר יותר התחלתי. זה דבר יותר קרוב לחלק הגלוי שלנו, לחלק היותר נמוך שלנו. אנחנו חייבים לא להזדהות עם רע. לזכור תמיד, כל חלקי הרע זה לא אנחנו. זה מישהו אחר. עושה את עצמו, כן? או עושה, לא את עצמו, אלא עושה אותנו כאילו אנחנו רוצים בזה. אבל זה לא אנחנו, זה מישהו אחר. מישהו אחר משתה בנו. מישהו אחר רוצה בנו. זה לא רצוננו שלנו. גלוי וידוע לפניך שרצוננו, רצוננו האמיתי, זה לעשות רצונך. יש מעכבים. שאור שבעיסה. שאור שבעיסה זה דבר שהוא לכמה רגעים נותן טעם. זה נותן טעם טוב. הטעם הזה מתאה לכמה רגעים. עד שתופסים כמה שהוא מר. אבל הוא מתאה לזמן קצר. שאור שבעיסה ושיעבוד מלכויות. אבל רצוננו באמת זה לעשות רצונך. זה דין אחד, וזה מסלול אחד. כעת אנחנו נמצאים במסלול השני. המסלול שלנו הוא מסלול שאנחנו יצאנו ממצרים. כביכול בורא העולם הוציא אותנו ממציאות אחת, והביא אותנו למציאות אחרת, אחרת, שונה. המציאות הזאת היא מציאות שבה, כן, רק רצונך, רק רצונו יתברך קיים. אין שם שום מציאות אחרת. כל אחד ואחד מישראל, כל אחד ממקבלי התורה, יש בידו לחזור, לנגוע שוב במעמד הר סיני. זמן מתן תורתנו, מעמד הר סיני חוזר, וכביכול בורא העולם, חוזר ומתגלה עלינו בקולות, בברקים, באופן שהמציאות כולה נתפסת, שכולה אומרת, כן, כולה אומרת את עשרת הדיברות. עשרת הדיברות הם עובדות. אלה לא ציוויים, אלו עובדות. כשם שהבריאה, בריאת העולם, ששותפים בה כל באי עולם, בריאת העולם נבראה בעשרה מאמרות, כך הבריאה שנבראה, אותה בריאה שנבראה במעמד הר סיני, נבראה בעשרת הדיברות. עשרת הדיברות האלה, הם המציאות שנבראה במתן תורה. אבל כל הדבר הזה הוא מציאות. זה לא שאני מצווה, זה לא שאני מחויב, זה לא שכדאי לי, כדאי לי, כן כדאי לי, לא כדאי לי. נשקול את זה, נראה, אולי זה יותר טוב. נראה, אולי מחר. אותו שיקול שאדם עושה אם כן לנשום או לא לנשום, אותו שיקול צריך לעשות אם כן לקבל או לא לקבל. כן לנשום? כן, לא, אני אבחור כל רגע, נראה, נחליט מחר. זאת המציאות שכביכול בורא העולם שם אותנו בה. שם אותנו בה, ואנחנו קיבלנו אותה עלינו ברצון, בשמחה. מי שמצרף את עצמו אפילו בכל שהוא למציאות הזו, אז יש לו, הוא שייך, אז הוא נידון שיינתן לו שפע בשנה הזאת, כן, באותו זמן שכביכול בורא העולם דן אותנו, שהוא דן את פירות האילן, כמה פירות נוכל לעשות? אז כשהוא דן אותנו, אז הוא ידון אותנו, שנוכל, כן, נוכל לגדל, נוכל ליצור, שיגדלו, כן, בשפע רב, פירות של אותו אילן, אותו אילן, אותם אילני גן עדן, שהם ניטעו בנו, שהם ניטעו בתוכנו. השם יעזור לנו, שנזכה אפילו למשהו מהיערה הזאת.